שלום, אנחנו רגילים לחשוב על חג החנוכה בפריזמה של קיום מצוות הדלקת חנוכיה, גם להבדיל לפי המנהגים, הסוגניות, המסיבות, השירים, זה חג שמח, אבל היום יש לנו הזדמנות משמחת מאוד, מתארך אצלנו הרב אורי שרקי, והוא ילמד אותנו את הדברים היותר פנימיים של החג, בין היתר מה המוטיבציה של המלחמה היא קשת בין ה... חשמונאים לבין היוונים. כבוד הרב, בבקשה.
שלום וברכה, תודה רבה על ההזמנה. אני רואה שיש כאן ציבור גם מלומד וגם אינטליגנטי, ואף על פי כן אני ארשה לעצמי איזושהי הערה דידקטית, כלומר, והיא, שאם יש משהו לא ברור כשאני אומר משהו, אז לשאול מיד מדוע, משום שדרכי היא, שאני בהתחלה אומר דברים פשוטים, זה הולך ומסתבך. כך שאין שום תקווה שאם משהו לא ברור באיזשהו שלב, שזה יתברר מהמשך ההרצאה. לכן, מן הראוי, משהו לא נאמר בצורה ברורה, להעיר על כך, ומתוך כך דברים יתבררו. טוב, לגופו של עניין, דוד דיבר על כך, דוד חלימי דיבר על כך, שאנחנו מדברים על ההתנגשות בין שתי תרבויות, שהיא הבסיס, ההתנגשות הזו היא הבסיס לחג החנוכה, ההתנגשות בין יוון לבין ישראל, ונשאלת השאלה מה תוכן ההתנגשות הזאת, והאם הייתה ניתנת למניעה, ומה עומד ביסוד, אפשר לומר, של התרבויות האלה. אני רוצה גם לציין שאנחנו רגילים מכל מיני סיבות, לתאר את העולם בשחור לבן, כלומר, כמו במערבונים הטובים, יש האינדיאנים הרעים והבוקרים הטובים, אז גם היהודים הם הטובים, היוונים הם הרעים, ואנחנו גם מניחים שההתנגשות בין שתי הציוויליזציות הייתה כזאת, שאי אפשר היה בשום אופן שזה לא יגיע לידי פיצוץ. אבל אני רוצה לעבור איתכם קצת על כמה עובדות היסטוריות בכל זאת מעניינות בנושא הזה, ונראה שהדברים הם בכלל לא פשוטים. אגב, מתי מתרחש האירוע של חנוכה והמרד החשמונאי? משהו כמו 180 שנה אחרי הכיבוש של המזרח התיכון על ידי אלכסנדר מוקדון. כלומר, מדובר בתקופה ארוכה מאוד שבה לא מתרחש שום דבר, שום התנגשות. כך שמה שקרה בימי אנטיוכוס והגזרות נגד היהדות שהביאו בסוף להתקוממות, הדבר הזה לא היה מובן מאליו. אני גם רוצה להוסיף עוד נקודה מאוד משמעותית, והיא שיש לנו ידיעות היסטוריות על המפגשים הראשונים בין היוונים לבין היהודים. אגב, שומעים אותי מספיק טוב? כן, בסדר, אוקיי. ההתנגשות בין היהודים לבין היוונים, המפגש, אפשר לומר, לא התנגשות, המפגש הראשון, המפגשים הראשונים, אפשר לומר, בין היהודים לבין היוונים, היו מלווים מבחינתם של היוונים בהתפעלות עצומה. אני רוצה להביא קצת ידיעות, יש ידיעות אגדתיות שקשה לסמוך עליהן, אבל יש גם ידיעות שהרבה יותר מדויקות, למשל, מה שמספר קלארקוס. קלארקוס היה תלמידו, אחד מתלמידיו של אריסטו. אריסטו היה לו עוד תלמיד, אלכסנדר מוקדון, שכבש את העולם, אפשר לומר, העולם התרבותי של אז. קלארקוס מספר על מפגש שהיה לאריסטו עם יהודי בשם שמעון. והוא אומר ש... טוב, כנראה מדובר בשמעון הצדיק, שהיה גם כהן גדול באותם הימים, וגם ממוסרי המסורת של התורה שבעל פה. וקלארקוס אומר שאריסטו התפעל מאוד מן היהודי הזה, משום שהוא היה גם חכם וגם מלומד בכל החוכמות, והיה כל כך חד שאפשר היה לחשוב שהוא יווני. כלומר, כבר אנחנו מרגישים פה איזשהו חיכוך, כלומר, עבור היווני, האופן שלו לשפוט את העולם זה ההתאמה לקטגוריות החשיבה ולתודעה היוונית. כלומר, יש איזה מין סתימה כלפי האפשרות של תוכן אחר, אבל בכל זאת יש כאן הערצה. מה שקורה שני דורות מאוחר יותר, בימי המלך פטולמאוס או תלמי, אברגטס באלכסנדריה של מצרים, בעצם מי שהקים את הספרייה שהייתה המרכז התרבותי של כל העולם ההליניסטי באותם הימים, זה היה האירוע של ההחלטה החגיגית לתרגם את התורה ליוונית. כשאנחנו רואים את המקורות שמדברים על כך, למשל איגרת אריסטיאס אל פילוקרטס, באיגרת הזאת אנחנו רואים שעבור הגויים באלכסנדריה של מצרים, הרעיון שהתורה הולכת להתרגם ליוונית היה, אפשר לומר, אירוע חגיגי שאין כמו. הזמינו את הכהן הגדול, הזמינו 70 חכמים, זה מה שנתן לתרגום ה-70 המפורסם, וזה היה בשבילם אירוע אדיר. אגב, לפי המקורות הרבניים, זה בדיוק הפוך. היהודים הגיבו בצורה חשוכה במיוחד, ואמרו שביום שתורגמה התורה ליוונית, היה חושך בעולם 3 ימים. כלומר, אפשר לומר שמה שעבור קבוצה אחת הוא אור, עבור הקבוצה השנייה זה חושך, זה דבר שצריך לברר. הרי סך הכל עשינו לכם טובה שאנחנו מתרגמים את התורה ליוונית. צריך להבין מה העמד מאחורי הרצון הזה של התרגום של התורה ליוונית. הנחת היסוד היא שליהודים יש ספר מאוד חשוב. מאוד חשוב שיכול לתרום דברים מאוד מעניינים לתרבות האנושית בכלל. יש לו רק בעיה אחת, שהוא כתוב בשפה שאף אחד לא מבין, כתוב בעברית. אז אנחנו נגאל את הספר הזה מתהום הנשייה. אנחנו כמובן נאמר ליהודים תודה רבה שהם שימרו את האוצר הגדול הזה. אבל סוף סוף עכשיו התורה תתרגם לשפה של התרבות הכללית, של התרבות האולטימטיבית. ויהיה מקום של כבוד לספר הזה בספרייה של אלכסנדריה. לצד היצירות של אפלטון, של אריסטו, זה יהיה במקום מכובד. אפשר להבין שמבחינתם של היוונים, התנהגות כזאת הייתה הכבוד המקסימלי שהם יכולים לתת לאיזשהו תוכן של חוכמה. ולכן לא מובן מבחינתם של היוונים, מה זה התגובה הרבנית הזאת אומרת, איזה חושך ירד לעולם שהתורה תורגמה. מה אכפת לכם שהיא תתרגם? כן? אז אפשר לומר שבמשך זמן רב, כשהתברר שיש קבוצה קטנה של יהודים, כהנים, באזור מודיעין, בגבעות של השומרון, שלא כל כך מעוניינים בהשתלבות הזאת במרחב התרבותי הכללי, זה מה שיצר תגובה חריפה מצד אנטיוכוס הרביעי. מדובר על פה שושלת מאוחרת מאוד. ואנטיוכוס התחיל לרדוף את היהדות. אגב, בסיועם של כמה יהודים. יהודים שאפילו היו בכהונה הגדולה. כן, השמות של יסון, אלקימוס, יהודים לכם. זאת אומרת שאנטיוכוס הרגיש באופן אינסטינקטיבי שיש משהו שלא מוכן להיעקל, אפשר לומר, בתרבות הכללית של אותם הימים, ואז התחילו הרדיפות, מתוך כך, תוך זמן קצר, היה מרד החשמונאים וחג החנוכה וכו'. אני רוצה להבין באמת על מה מדובר כאן. מה כל כך לא בסדר בלתרגם את התורה ליוונית? אגב, מיוונית אפשר לתרגם אותה אחר כך ללטינית, כפי שעשו. ומלטינית, לאנגלית, רוסית, צרפתית, ספרדית, ערבית, ויש אפילו גרסה בעברית. כלומר, בסופו של דבר יש כאן איזושהי דרישה שהתוכן של היהדות יהיה איזה מקרה פרטי של התרבות הכללית. אולי אני אסביר את זה כך. עבור היוונים של אותם הימים, בשקעת התרבות ההליניסטית, יש כל אדם על פני כדור הארץ הוא יווני. אבל יש כל מיני סוגי יוונים. יש יוונים יוונים, ויש יוונים מצריים, ויש יוונים בבליים, פרסיים, ויש גם יוונים יהודים. כלומר, האופן, היהדות אינה אלא אחד מהאופנים המבטאים את התרבות האנושית שהשפה הכוללת שלה היא היוונית. עכשיו, זה משהו אימפריאליסטי. אגב, אפשר לומר שהיום בעולם המערבי יש משהו דומה לכך, האימפריאליזם התרבותי האמריקאי, שמניח כהנחת יסוד שכל אדם בעולם הוא אמריקאי, בין שהוא יודע על זה, בין שהוא לא יודע, חלקם עוד לא יודעים, אבל הם עתידים לדעת. אגב, כלי ההפצה המרכזי של הטענה הזאת, קוקה קולה. זאת אומרת, אני לא צוחק, זה באמת היה, כאשר לראשונה הוקמו יחסים דיפלומטיים בין ארצות הברית לבין סין הקומוניסטית, הביטוי הראשון של ההכרה של ארצות הברית בסין היה משלוח של קונטיינר של קוקה קולה לסין. זה מאוד מעניין, כי זה מראה עד כמה אנחנו מה שאנחנו אוכלים, ואנחנו מה שאנחנו שותים. כן, אולי בהקשר הזה, רק בהערת אגב, אנחנו לא אוכלים חמץ בפסח. למה? מבחינה היסטורית, החמץ הוא המצאה מצרית. כלומר, הלחם הקדום, על פי המחקר אני מדבר, הלחם הקדום היה המצה, הטכנולוגיה של תפיחת הבצק והפיכתו לחמץ, זה דבר שהמצרים המציאו. אפשר לומר, ביום שבו אנחנו מציינים את יציאתנו ממצרים, אז אנחנו מסרבים לאכול את הלחם שלהם. זאת אומרת שיש פה, טוב, זה היה רק בדרך אגב, להבין איך אימפריאליזם מתפשט. אני חושב שגם כל מי שעוסק בשיווק יודע איך הדברים האלה עובדים. תראה לתי שיש פה אחראי על שיווק, משהו. טוב. מה? הטכנולוגיה, כן, ברור. בסדר. עכשיו, אולי נסביר קודם כל מה כל כך בעייתי מאחורי העמדה הזאת. מהי התורה מבחינתם של היוונים? מבחינתם של היוונים, התורה היא חוכמה, הפילוסופיה של היהודים. ואם זה חוכמה, פילוסופיה, מדע, זה בהגדרה משהו אוניברסלי, זה שייך לכולם. בדיוק כמו שחוק הגרביטציה הוא דבר אוניברסלי, למרות שמי שגילה אותו היה בריטי בשם ניוטון, אבל זה בכלל לא משנה, סטודנט לפיזיקה יכול להשתמש בנוסחאות של חוק הגרביטציה, בלי לדעת בכלל מי היה ניוטון, בכלל לא יודע על קיומו. הרי מה סך הכל גילה ניוטון? שתפוחים נופלים. אגב, איפה הם נופלים? לא רחוק מן העץ. תפוח, זה הגדר, נכון? ויש לנו אפילו עדויות היסטוריות שתפוחים נפלו מן העץ עוד לפני ניוטון. איך אני יודע? הסיפור של וילהלם טל הוא באמת הראיה לזה שהתפוחים נפלו מן העץ. זאת אומרת, בסופו של דבר, החוכמה היא אוניברסלית, המגלה אותה הוא משני לעומתה. אז אם זה כך, גם התורה זה שייך לכולם. אבל מבחינתם של היהודים זה ממש לא נכון. התורה איננה סוג של חוכמה. למרות שהיא מאוד חכמה. התורה איננה גם אתיקה, למרות שהיא מאוד מוסרית. איננה אסתטיקה, למרות שהיא מאוד נאה. אז מה היא כן? התורה היא דיבור. מישהו מדבר עם מישהו. מי שברא את העולם מחליט לדבר עם הנברא, וידבר השם אל משה למור. זאת אומרת ש... אגב, מה זה למור? זה שם המשפחה של משה. כנראה, כלומר, זה חוזר כל הזמן, גם על אהרון זה נאמר, אז כנראה שזה שם המשפחה שלו. כן? וזה דורש, כדי להבין את זה, איזה מידה מסוימת של חוש ומור שלא תמיד נמצאת בקהל. עכשיו, על כל פנים, אם התורה היא דיבור, אז צריך לדעת למי היא מופנית. כי כדי להבין את הדיבור של מישהו, אני צריך לדעת מי המדבר ומי השומע. למשל, בואו ניקח משפט פשוט. תעביר לי את המלח בבקשה. משפט יפה מאוד, נכון? מה משמעותו של הדיבור הזה? המשמעות יכולה להיות, עוד פעם, לא בישלת כמו שצריך. כלומר, זה על רקע מתיחות משפחתית. יכול להיות שזה משהו אחר לגמרי. אני רוצה לדעת האם אתה מבין עברית. אני אומר לך בעברית, תעביר לי את המלח. לפי זה אני יודע אם אתה מדבר עברית. יכול שאני רוצה משהו אחר לגמרי. אני רוצה בכלל לבדוק אם אתה משתמש ביד ימין או יד שמאל. כלומר, יכולות להיות הרבה משמעויות לאותו המשפט, לפי ההקשר הזהותי שבו הוא מופיע. לפי זה צריך להבין, אם התורה היא סוג של פנייה, של דיבור, של מישהו אל מישהו, ממילא צריך לדעת למי היא נועדה. עכשיו, לפי התורה בעצמה, זה דבר השם אל עמו, אל עם ישראל דווקא. יוצא לפי זה שברגע שזה מתורגם ליוונית, זה כבר לא זה. מה, יש פה מחיקה, החלטה של מחיקת הזהות הישראלית, בדרכים הייתי אומר מאוד נעימות ואולי אפילו בלי כוונה. אבל יש, אני רוצה כדי להסביר את זה היטב, יש תפילה שאומרים אותה בחנוכה, גם בברכת המזון, גם בעמידה, אומרים כך, כשעמדה מלכות יוון הרשעה, על עמך ישראל לשכחם מתורתך. כן, זה הגרסה הנכונה. לשכחם או להשכחם מתורתך ולהעבירם על חוקי רצונך. התפילה היא ארוכה. אני רוצה להתייחס רק לקטע הקטן הזה. להשכחם מתורתך. זה לא עברית. בעברית צריך להגיד להשכחם תורתך. המם של מתורתך מיותרת לגמרי. אלא צריך להבין את זה כך. הם רצו את התורה, עובדה, הם תרגמו אותה ליוונית. אבל לא רצו את ישראל. לא רצו את האומה הישראלית. אפשר לומר שזה בעצם התרמה במשהו כמו 250 שנה לתיאולוגיה הנוצרית. התיאולוגיה הנוצרית היא אימוץ של המסורת התנכית. התנך הוא הספר המכובד בתרבות הכללית, באירופה וארצות הברית וכדומה. אבל בלי עם ישראל. אפשר לומר, זה התחיל בתרגום של התורה ליוונית. עכשיו, ודאי שאלה שעשו את זה התכוונו לטובה, לא שום ספק. אבל צריך היה להבין במה הם נגעו. וכאן, כאן אנחנו ניגשים לנושא של ההרצאה שלנו. כן, ראיתי שכתוב בין פילוסופיה לנבואה, אז צריך להבין את הנקודה הזאת. האפשרות לחשוב שספר מסוים, דיבור מסוים, איננו דיבור כי אם חוכמה. אני מקווה שהנקודה הזאת ברורה, כי אם זה לא ברור, אז כל מה שאני אומר עכשיו חבל על הזמן. אבל האפשרות לחשוב את זה, זה אפשרי בעולם שבו הדיבור הפסיק. שבו האלוה מפסיק לדבר. בעולם שבו אין נבואה, שבו, נגיד במונחים של המסורת, יש סילוק השכינה מן העולם, אז בעצם אף אחד לא יודע כלום על אלוהים. אף אחד איננו, איננו הכתובת של הדיבור. ואז אפשר לחשוב, בסדר, אז יש לכם ספר מעניין, בא מימי קדם, הוא מעניין מאוד הספר הזה, וסך הכל הוא שייך לכולם, אתם יכולים בעצם להיעלם מן הזירה ההיסטורית. זה בעצם הייתה האפשרות. נגיד ככה, התנגשות מהסוג של אנטיוכוס נגד עם ישראל לא הייתה אפשרית בימי הבית הראשון, בתקופה שבה הייתה התגלות נבואית. כאן, וכאן צריך באמת להבין על מה מדובר. אז אני רוצה קצת שוב לעבור להיסטוריה. אנחנו הרי מדברים פה על בין פילוסופיה לנבואה, ואני רוצה קצת להבין איך נולדה הפילוסופיה. למה אני שואל את השאלה המוזרה הזאת, איך זה נולד? בגלל שאם תשאלו פילוסוף כלשהו, מדוע אתה פילוסוף? התשובה תהיה, כי זה נורמלי להיות פילוסוף. זה כמו שאתה לא שואל אותי מדוע אני נושם, אתה לא תשאל אותי מדוע אני פילוסוף. כי להיות פילוסוף זה הדבר הנורמלי ביותר של האדם המשכיל, האדם התבוני. אבל אז עולה שאלה. אם זה נכון, אז למה הפילוסופיה הופיעה בהיסטוריה רק בדור מן הדורות, ובתרבות מסוימת בין התרבויות? למה? כנראה שזה לא כל כך נורמלי להיות פילוסוף, אולי יש תנאים היסטוריים, שהם המייצרים את האפשרות הזאת שפילוסופיה תיוולד. בואו נסתכל מתי זה התחיל באמת. זה התחיל במאה החמישית, או השישית אפילו, לפני הספירה. מי הפילוסוף הראשון לפי המסורת היוונית? טלס, נכון? טלס ממילטוס. הראשון, והוא אפילו נודע בכך שהוא חישב את ליקוי החמה שהיה בשנת מינוס 589. אז זה נותן לנו אפילו תיארוך של מתי הוא חי. אז מינוס 589. מעניין, מה מתרחש מבחינתנו, אנחנו היהודים, בשנת מינוס 586, שלוש שנים אחר כך? חורבן בית ראשון, גלות בבל. כלומר, יש איזה מין תזמון בין החורבן של העולם העתיק לבין ראשית הופעתה של הפילוסופיה. כלומר, עכשיו, זה לא רק זה. קורה משהו מאוד מעניין. במאה השנה של גלות בבל ופלוס, זאת התקופה שבה בכל העולם קוראים מספר דברים מעניינים. ביוון, מה שנקרא הפילוסופיה הקלאסית. כן, אפלטון וכדומה. מה קורה באותו זמן בפרס? בפרס מופיעה השיטה של הפילוסוף הדתי, אפשר לומר, זרתוסטרה. באותו זמן, פחות או יותר, בהודו פועל גאוטמה סידרתה, נקרא הבודה, אבי הבודיזם. באותו זמן, בסין פועלים שני חכמים גדולים, לאו צה וקונפוציוס. עכשיו, למה אני מספר לכם את זה? לא כדי להראות לכם שיש לי ידע אנציקלופדי בינוני, אלא כדי לומר דבר מאוד פשוט. העולם השתנה. תוך תקופה קצרה, העולם שינה פנים מבחינה רוחנית ותרבותית. מה שפרנס את הנפשות לפני כן, כבר לא מפרנס. מה היה לפני כל זה? היו בעולם, בעצם אפשר לומר, שני זרמים עיקריים. המיתולוגיה, שהיא בעצם הייתה העולם הרוחני הפנימי של כל האנושות, ובעם ישראל הנביאים. כלומר, המאבק התרבותי, האמוני, היה בין נביאי ישראל לבין המיתולוגיה, מה שנקרא אצלנו עבודה זרה. זה מה שהיה. מה לא היה? אתם לא תמצאו שום טקסט עתיק מתקופת התנך, לא בתנך ולא מחוץ לו, שום טקסט אתאיסטי. אף אחד לא חשב על זה. מה, האתאיזם לא, אי אפשר היה לחשוב על זה? לא, אי אפשר. מאותה שעה ואילך, יש כבר אתאיסטים בעולם. עכשיו, לא סתם, יש אתאיסטים, יש פילוסופים, לאו דווקא אתאיסטים, ויש דתות. ומה קורה מאז, ומה קורה בעם ישראל באותו זמן? יש אנשי כנסת הגדולה, אבותיה של המסורת של התורה שבעל פה. כלומר, בבת אחת משהו השתנה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. אם אתם נכנסים למפעל שבו יש מכונות רועשות, וזה כבר שנים שאנשים עובדים שם ברעש הגדול הזה, אף אחד לא שם לב שיש רעש. איך יודעים שיש רעש? כשפתאום יש הפסקת חשמל, ואז כל המכונות מושבתות, וואו, יש שקט. מזה אנחנו יודעים שהיה רעש. כלומר, ברגע שיש איזושהי תופעה, כלומר, אם אנחנו יכולים לדעת על ההיסטוריות של איזושהי תופעה, אז אחת העדויות זה שהיא הפסיקה. כלומר, איך אנחנו יודעים שהיו נביאים? כי פסקה הנבואה, פשוט מאוד. העולם פתאום נמצא בתחושה שמשהו חדש מתחיל, וזה בלי פוליטיקה. עכשיו, יש, אני רוצה בהקשר הזה להביא, היה אצל אפלטון, שחי בדיוק בתקופה הזאת, של סיומה של הנבואה. הוא מספר בספר אטימאוס, דבר מאוד מעניין, שעל הביקור, זה הסיפור, זה הספר שבו מדבר על האטלנטיס, כל הדברים האלה, המיתוס הזה. אז הוא מספר שמה שהוא הולך לספר, הוא שמע מאדם זקן, ששמע מסולון, המחוקק של אתונה, שכאשר סולון היה צעיר, הוא ביקר במצרים, והוא פגש את הזקנים של חכמי מצרים. שימו לב להדגשה של הזקנה. ואז הוא מספר שהזקן שבכולם פתח את פיו ואמר לסולון, אתם היוונים ילדים. ככה זה, כלומר, זה יווני שמספר את זה. עכשיו, אני לא יודע אם הסיפור הוא אמיתי מבחינה היסטורית או לא, אבל התחושה של היוונים הייתה שהם נולדים לעולם חדש. ואז צריך לבנות את הכל. מבחינה, אז המציאו את הפילוסופיה. הדתות זה גם איזה ניסיון. ואז באמת הייתה שאלה, הייתה מבוכה גדולה מאוד אצל מייסדיה של הפילוסופיה, כיצד לחלקל את הסיפורים של המיתולוגיה, של אבותיהם. זה נראה כמו סיפורי ילדים, אגדות. לא ידעו איך לאכול את זה. אז יש כאלה שאמרו, אבותינו היו טיפשים. אנחנו חכמים. יש כאלה שאמרו, לא, הם היו פילוסופים כמונו, רק זה סיפורי משלים. מה אמרו היהודים? היהודים באותו זמן אמרו, אבותינו חוו חוויה, שאנחנו כבר לא מכירים אותה, אבל הם אמרו את האמת. לנו נשאר רק השכל. אנחנו נשתמש בשכל כדי לתרגם במונחים אינטלקטואליים את מה שאבותינו הכירו באופן חווייתי. וכך נמשכה התורה שבעל פה דרך אנשי כנסת הגדולה, שהם אפשר לומר ממציאיה של היהדות. אפשר לומר, כן? זאת אומרת, לפני כן עולם הנביאים, אחר כך זה נפסק וכו'. עכשיו, אני רוצה אולי לספר לכם סיפור שיעזור. פעם שאל אותי אחד מהילדים שלי כשהוא היה בן 5, אמר, אבא, מה זה פילוסופיה? אז אמרתי לו, תראה, פילוסופיה זה מקצוע שעוסק בשאלות גדולות על אלוהים, העולם, האדם. ענה לי הילד, כמה כבר אפשר לדבר על זה? עכשיו, מה הוא התכוון? מה אתה יכול לדעת? מה אתה יודע על אלוהים? את סוד העולם אתה בקושי מבין. היום אחרי מאמצים רבים מתחילים קצת להבין. על האדם עדיין מסתבכים. לכאורה, הדיון הזה, בשאלות האלה, הוא לכאורה מיותר. יש לך שאלות על אלוהים? תשאל אותו. יש לך שאלות על העולם או על האדם? תשאל את מי שברא את העולם ואת האדם. בשביל מה כל הפילוסופיה? מה יענה על זה הפילוסוף? אלוהים לא מדבר. אם הוא בכלל קיים. אבל אפילו אם הוא קיים, אנחנו לא יודעים אם הוא מדבר, אנחנו לא שמענו שהוא מדבר. או פעם הוא דיבר, עכשיו הוא כבר לא מדבר. כלומר, הרקע של האפשרות של העולם הפילוסופי, והטענה ההליניסטית שיש תרבות כללית שמוחקת את ההבדלים בין האנשים, היא אפשרית בעולם שבו ההתגלות פסקה. ואז באמת אפשר להבין שיש כאן הבדל עצום בתפיסה של האלוהות, או בכלל של כל מציאות, בין הנביאים לבין הפילוסופים. עבור הפילוסופים, אלוהים זה משהו. עבור הנביאים, אלוהים הוא מישהו. וזה הבדל תהומי. אי אפשר לעשות רדוקציה של פרסונה, של אישיות, לישות. כן? כלומר, אני חושב שזה הנקודה הזאת מאוד חשובה. אני רוצה, כדי להבין את זה, אני רוצה לספר לכם סיפור. רוצים לשמוע סיפור? אוהבים סיפורים, ודאי. היה יהודי אחד בברלין בשם הרמן כהן. הוא לא היה בברלין ברוב הזמן, הוא היה במרבורג, אבל לא משנה. היה פילוסוף בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הרמן כהן, נאו-קנטיאני, והוא אפילו במהלך החיים שלו חזר קצת לשורשיו היהודיים, היה מקיים חלק מן המצוות, היה מתפלל. בקיצור, אדם מאוד מעניין, יש לציין אגב שהוא מתנגד לציונות. פעם שאלו אותו, מה יש לך נגד החלוצים? הוא אמר, חבר'ה האלה רוצים להיות מאושרים. כן, יהודי ומאושר זה לא עובד ביחד. אבל בכל מקרה, הרמן כהן כתב ספר מאוד אהוד באקדמיה בישראל. נקרא דת התבונה ממקורות היהדות. מה הנחת היסוד מאחורי הסיפור הזה? הוא אמר, יהדות זה המימוש המוצלח ביותר של הפילוסופיה של אימנואל קאנט. זה מוצלח. כל העקרונות של האתיקה וכולי, הכל שם. בעצם משה רבנו, רבי עקיבא, הרמב״ם, היו, בעצם קראו את ביקורת התבונה הטהורה, ואת הפרולגומנה וכולי, ועל פי זה הם ניסחו את היהדות, אבל בסדר, זה הלבוש, זה הלבוש של איזושהי פילוסופיה נאה, תבונית וכולי. ותורגם הוצאת מוסד ביאליק 600 עמודים, שמונה. עכשיו, פעם קרה שבאחת מהרצאותיו של הרמן כהן, כי הוא כבר היה מבוגר ומכובד מאוד, כלומר היה בגרמניה נחשב לאחד מגדולי הפילוסופים, אז יש יהודי אחד שבאחת ההרצאות שאל אותו, תגיד לי, בכל מה שאתה אומר, מה המקום של ריבונו של עולם, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, הבוחר בעמו ישראל? זו הייתה השאלה. תגובתו של הרמן כהן היא שהוא פרץ בבכי. בכה. לא שאלו אותו איך הוא נהיה עד מדינה, אבל בסדר, הוא בכה. זאת אומרת ש... מה היה אצל הרמן כהן? הוא היה אדם ישר מאוד. השאלה הזאת העמידה אותו בבת אחת, מול התהום הפעורה, הבלתי ניתנת לגישור, בין הפילוסופיה לנבואה. כי גם כאשר אתה עוסק במשקה פילוסופיה דתית, ואתה מדבר על אותם הדברים שהנבואה מדברת עליהם, אבל זה לא אותו הדבר. פה אתה מדבר על משהו, פה אתה מדבר על מישהו. יש מושג כפרני שמתהלך הרבה בעולם, כוח עליון. זה מושג שנמצא בשימוש גם אצל דתיים, גם אצל חילונים, שמתי לב. מדברים על אלוהים ככוח עליון. זה סוג של עבודה זרה, כמובן. כן? כלומר, אלוהים הוא לא כוח. יש כוח הגרביטציה, כוח הדביקות במשימה, כוח הדמיון, אבל אלוהים הוא לא כוח. אפשר להגיד מאיתו כל כוח, אבל הוא עצמו לא כוח. זה פסוק מפורש בספר איוב. שדי לא מצאנו הוא שגי כוח. אז זאת אומרת שפה יש בעצם, אפשר לומר, התנגשות בין עולם, שהוא בעצם מחוסר משמעות, לעולם עם משמעות. כי אם אני מתייחס אל אלוהים כאל כוח, אז בערך כמו תחנת החשמל. אפשר להתחבר אל תחנת החשמל, ולהפעיל כל מיני מכשירים, שכל אחד עושה כל מיני דברים אחרים, אבל החשמל עצמו לא אכפת לו מזה. אפשר לומר, אלוהי הפילוסופיה הוא אלוהים אינדיפרנטי למה שקורה בעולמו. אדיש. אם כן, אולי כדי לגמור את החלק הזה של ההרצאה, אני רוצה לספר לכם מה התלמוד חושב על הפילוסופים. המילה פילוסוף מופיעה פעמיים בלבד בתלמוד. יש עוד כמה מקורות, אבל בתלמוד עצמו המילה פילוסוף מופיעה רק פעמיים. פעם אחת במסכת שבת, בביטוי פילוסופה, ככה כתוב, ועוד מקום אחר במסכת עבודה זרה, פילוסופין. עכשיו, מה שמעניין אותי זה הפירוש של רש"י. רש"י מפרש את הביטוי הזה בשני המקומות באופן שונה. במסכת שבת, רש"י אומר, פילוסוף, מין. אז זה מין? כופר. זה ביטוי של גנאי. במסכת עבודה זרה, רש"י אומר, פילוסופים, חכמי האומות. עכשיו, זה ביטוי לא סתם של שבח, כי יש לנו הלכה, שכאשר אנחנו פוגשים חכם מחכמי האומות, יש ברכה שצריך לברך. מה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה שהוא הביא לעולם אדם חכם כזה. אז אם ככה, איך להבין? אז בלי להיכנס לעומק העניינים, אבל צריך להבין כך. מהו, במסכת שבת, הפילוסוף שעליו מדובר, רואים את זה מהסוגיה, מדובר בפילוסוף יהודי. במסכת עבודה זרה מדובר בפילוסוף גוי. אם אני לוקח בהגדרה את הפילוסוף כמי שמתכחש למסורת ההתגלות של אומתו, אז מה זה הפילוסוף במסכת שבת? במה הוא כופר? הוא כופר ביהדות, הוא כופר במסורת הנביאים, אז ודאי שהוא מין. לעומת זה, אם הוא במסכת עבודה זרה והוא גוי, במה הוא כופר? במיתולוגיה, אז הוא חכם. כלומר, זה בעצם אותה ההגדרה משתנה לפי ההקשר, לשבח או לגנאי, או לגנאי או לשבח. עכשיו, לפי זה אפשר להבין מדוע אי אפשר היה שהיהדות בשורשיותה והיווניות יוכלו להשלים זה עם זה. עכשיו, זה לא לגמרי פשוט מה שאני אומר, כי מצאנו אפשרויות של גשר. אבל למשל, אני רוצה אולי להצביע על טעות מצויה. לחשוב שהרמב״ם, למשל, הוא פילוסוף. מדוע? כי הוא כתב את ספר מורה הנבוכים. אבל הרמב״ם זה רבי משה בן מימון. מישהו פעם אמר לי, יש כאלה שחושבים שהרבנים הם פילוסופים, אבל זה בטוח שהפילוסופים הם לא רבנים. אז כנראה שזה לא בדיוק אותו דבר. צריך להבין, אולי נצביע על ההבדל בין אדם כמו הרמב״ם לבין ברוך שפינוזה. האחד בפנים, השני בחוץ. למה? הרי שניהם יהודים. אגב, שניהם ספרדים, אם כבר. שניהם מפרשי המקרא, ושניהם עוסקים בפילוסופיה. אז למה אחד בפנים והשני בחוץ? ההסבר הוא פשוט. יש הבדל מהותי בין הרמב״ם לבין שפינוזה, בקריטריון של האמת. עבור פילוסוף כמו שפינוזה, האמת מוגדרת על ידי הפילוסוף עצמו. כלומר, לזה חשיבה, וזה קריטריון אוטונומי. כלומר, יש לו כלים שעל פיהם הוא מגדיר מה ייקרא אמת. הוא קורא לזה אדקואציה, לא משנה, אבל זה מה שהוא אומר. לפי הרמב״ם, הקריטריון, כך הוא מסביר במורה נבוכים, הקריטריון של האמת הוא מסורת הנביאים, והתאמת השכל אל אותה המסורת. הקריטריון הוא היתרונומי, וזה כל ההבדל. כלומר, השאלה אם אתה בפנים או בחוץ, זה היחס אל הנבואה. עכשיו, מה, יש בעיה?
לא.
זה סודה. כן. אולי אנשים פוצמים, מישהו רוצה לשתות? טוב. תודה. כן. שם את בעיה, היחיד שלא יכול לצאת באמצע, זה המרצה עצמו. כל השאר. טוב. עכשיו, אני רוצה, על פי זה גם להבין משהו. בספר בראשית, בתיאור בריאת העולם, נאמר שהעולם עבר קטסטרופה קדומה. הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. עכשיו, התיאור הזה של קטסטרופה קוסמית, החכמים רואים בזה גם מפתח להבנת ההיסטוריה. ואומרים לנו כך, היו אימפריות במהלך ההיסטוריה שהשתלטו על האנושות, ותוהו זה בבל, בוהו זה פרס, חושך זה יוון, תהום זה רומא, ורוח אלוהים זה משיח. יש הבנה מסוימת של מבנה ההיסטוריה. אני רוצה להתעכב על הביטוי השלישי, חושך זה יוון. זה שוב עדות לצורה החשוכה שבה הרבנים מסתכלים על התרבות האנושית. מבין כל התרבויות, לומר דווקא על יוון שזה חושך, זה חשוך. הרי מיוון באו אלינו הרבה אורות. המדע, הפילוסופיה, הדמוקרטיה, האסתטיקה, כל זה בא משם. אז איך אתה יכול לומר על תרבות כל כך מאירה שהיא חשוכה? אני חושב שיש פה משהו אחר שמסתתר מאחורי הדברים. וזה שלפי ההבנה של חכמי ישראל, יוון זה אור. יש עוד משהו שהוא אור, התורה שלנו זה אור. כששני אורות נפגשים, הם מבטלים אחד את השני. כמו גלים אלקטרומגנטיים. כלומר, דווקא תחרות האורות הוא זה המחשיך. ומעניין, יש במדרש רבה איזה ביטוי מעניין על ברית בין הבתרים, שם נאמר שאיל משולש. מה זה איל משולש? דרשת חז"ל, זה אלכסנדר. למה הוא נקרא משולש? בגלל שהוא כבש שלושה רוחות של העולם, את הצפון, את הדרום ואת המערב. אבל לא כבש את המזרח. מבחינה היסטורית זה מאוד מעניין. הוא הגיע עד הודו, והוא רצה להמשיך לכבוש הלאה. חייליו אמרו, לא, זה רחוק מדי מיוון. ככה הם מספרים בעצמם. זאת אומרת, לא הייתה שום תקווה שהם יחזרו אי פעם ליוון, החיילים האלה. אבל אמרו, פה זהו, הגזמת. ושמה זה נפסק. כלומר, יש איזו הרגשה שהמקור של האורה, המזרח, מתנגש עם יוון. אי אפשר. זה האיל המשולש. המקור של האור מתנגד לחושך, אפשר לומר. עכשיו, זה לא שאי אפשר היה שיהיה איזשהו מפגש בין שתי התרבויות. אני רוצה להביא שתי דוגמאות בכל זאת, שעשויות לפייס. האחת, זה אביהם של הפילוסופים הסוקרטים. מי זה אביהם של הפילוסופים הסוקרטים? סוקרטס כמובן. סוקרטס מספר על עצמו שהאינטואיציה הראשונית שלו ניתנה לו על ידי דיימון. דיימון, איזה אליל שהיה נותן לו הוראות. בעברית שלנו קוראים לזה רוח הקודש. עכשיו, סוקרטס, מי מביא את הסיפור הזה? תלמידו. תלמידו, אפלטון, מעריך את התופעה הנמצאת אצל סוקרטס, הוא מדבר על זה לשבח, אבל הוא עצמו לא מסוגל לזה, אבל כשאצל אפלטון יש איזה משהו לא ברור, הוא משלים את זה עם איזשהו מיתוס, איזשהו סיפור דמיוני, אבל הוא מכבד. תלמידו של אפלטון, אריסטו, בבחינת תלמיד חולק על רבו, הוא הפילוסוף האמיתי, עושה צחוק מזה. כלומר, ייתכן היה בראשיתה של הפילוסופיה לדבר על איזשהו קשר בין שני העולמות. סוקרטס בעצמו, אגב, אומר, באפולוגטיקה, שהוא פגש נביאים. אבל הוא אומר, הם דיברו דברים גדולים, אבל הרגשתי שהם אינם מבינים את מה שהם אומרים. טוב, זה מעניין, אולי הוא לא הבין מה שהם אומרים. עוד נקודה מעניינת, על, היה מפגש בין שני אנשים גדולים, רבי יהודה הנשיא, מחבר המשנה, והקיסר אנטונינוס. אנטונינוס, הלו הוא מרקוס האורליוס, הפילוסוף הסטואיקני, שגם היה קיסר לעת מצוא, כהובי. זה מאוד מעניין, הוא כותב את הספרי פילוסופיה שלו בתוך ההולו, כשהוא באמצע מלחמה בפנוניה. אז הם היו חברים. כן, התלמוד מספר לנו על ידידות שהייתה בין אנטונינוס לבין רבי יהודה הנשיא. ועל זה אומר התלמוד, הפסוק שני גויים בבטנך, כן, עשיו ויעקב שהיו תאומים בתוך בטנה של רבקה אמנו, שני גויים, שם המילה גויים כתובה ג' י' י' מ', גאים. אומר הרש"י, כמו גאים, שני אנשים גדולים, רבי ואנטונינוס. רבי צאצאו של יעקב, אנטונינוס צאצאו של עשיו, הם חברים, מסתדרים ביחד. אבל יש בעיה אחת, איפה הם מסתדרים ביחד? בתוך הבטן. ברגע שהם יוצאים החוצה, הם נלחמים זה בזה. ושני לאומים ממאי ייפרדו. כלומר, ברגע שהמאבק הופך להיות מאבק על השליטה הפוליטית בעולם, אז ישנה איזושהי התנגשות. אבל זה אומר שבסופו של דבר, המפגש בין הנבואה לפילוסופיה הוא אפשרי, בתנאי שיודעים מהי הנבואה ויודעים מהי הפילוסופיה, מה התפקיד של כל אחד. כן, יש בתלמוד במסכת עבודה זרה תיאור מעניין של המשפט של האומות באחרית ההיסטוריה. ואז שמה יש כל מיני דברים שאומרים אומות העולם לפני הקדוש ברוך הוא. אחד הדברים שמובעים שמה זה דברי הרומאים. הרומאים יורשיה של התרבות ההליניסטית. והם אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, הרבה גשרים בנינו, הרבה שווקים והרבה מרחצאות. וכל זה לא עשינו, אלא בשביל ישראל שיעסקו בתורה. מה? נעשה הדבר הזה. הרומאים עשו את זה בשביל שישראל יעסקו בתורה, ברור שלא. אבל הם אומרים לבורא העולם, תשמע, רצית שהעולם יהיה מיושב, נכון? אתה רוצה ציוויליזציה. כי אם לא, איזה משמעות יש לתורה שאתה נותן לעם ישראל? מה, הם יפעלו בעולם פרימיטיבי, ברברי? אנחנו יישבנו את העולם. עכשיו יש משמעות לתורה שנתת לעם ישראל. כן? והטענה הזאת היא נכונה. התלמוד אומר רק שהם לא התכוונו לזה. אבל עצם האמירה היא נכונה מצד עצמה. וזה מראה בעצם שבציפייה הפנימית של חכמי ישראל, יש ציפייה לפיוס עם הפילוסופיה. ולא בכדי קורה דבר מאוד מעניין בהלכה. ספר תורה, בכל זאת חפץ חשוב, לא? באיזה שפה כותבים אותו? אפשר, לפי ההלכה, לכתוב אותו, יש שתי שפות שמותר לכתוב. או בעברית או ביוונית. היו קהילות בהיסטוריה של עם ישראל, שהיו עולים לתורה וקוראים בתורה ביוונית. כן, זה איך שדיברו. כן. נכון. בדיוק. אז אני רוצה להגדיל את הקושיה שלך. בתוספתא כתוב שכשיהושע כבש את הארץ, ועשה את הטקס הגדול בהר גריזים והר עיבל, אז הוא כתב את התורה על האבנים, באר היטב. מה זה באר היטב? תרגם אותה ל-70 לשון. אז לא רק יוונית, ל-70 שפות שונות, והתוספתא יש לה כנראה גם כן איזה חוש הומור, אומרת, באו נוטריונין מכל האומות והעתיקו. אז מה זה? הסימן שזה בסדר. אלא אני רוצה להבין, מה בעצם הנחת היסוד של החכמים? כדי להבין מילה אחת של התורה בעברית, אתה צריך 70 תרגומים. כלומר, המקור הוא העברית. אז כל אחד מצטרף מהזווית שלו. אבל אם אתה מתרגם את התורה ליוונית בלבד, אתה אומר שהעברית זה בעצם משהו צדדי.
אבל אמר שאפשר לכתוב בספר תורה.
כן, בגלל הערכה של חכמי ישראל לאסתטיקה היוונית. נקרא יפיפיתו של יפת. יפת אלוהים ליפת וישכון באו לשם, שיפיפיתו של יפת תהיה באו לשם. אני לא יודע אם הדרשה הזאת לא הומצאה בעקבות המציאות, כן? אבל בכל זאת היא מופיעה במקורות התלמודיים. עכשיו, יש לכם עוד כוח, כן? אין ברירה. אין, אמרו לי שלפחות שעה ורבע. אז זו, אז אכלתם אותה. עכשיו, לפחות אני יושב, זה גם יתרון. כלומר, הייתי עומד, הייתי מקצר. יש בספר בראשית. אני רוצה עכשיו קצת להביא כמה מקורות מקראיים לכל מה שאמרתי. בינתיים רק ניתחתי את ההיסטוריה. אבל בספר בראשית יש תיאור של חטא אדם הראשון. טוב, חטא אדם הראשון עשה נזקים אדירים באנושות בגלל הפרשנות הנוצרית של החטא הזה. אבל אני רוצה איתכם לנתח כמה פסוקים. קודם כל פסוק אחד. ויצב השם אלוהים על האדם למור מכל עץ הגן אכול תאכל. אם כן, הקדוש ברוך הוא מתייחס אל האדם כמו אמא יהודיה אל הבן שלה, ואומר לו, תאכל בני. דאגתי זה שתאכל. ויצב מכל עץ הגן אכול תאכל. מה זה כולל כל עץ הגן? כולל עץ הדעת. כל העצים צריכים להאכל. אם ככה, זה בסדר גמור שהוא אכל מעץ הדעת. זהו מילה אחרי הציווי האלוהי. אז למה באים אליו בטענות? אלא מה? יש פסוק אחר. מיד לאחר מכן, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. טוב, אני לא מבין. או שצריך לאכול, או שאסור לאכול. איך מיישבים את זה? ההלכה היא כאשר יש התנגשות בין ציווי של מצוות עשה לבין ציווי של מצוות לא תעשה, ההלכה אומרת שעשה דוחה לא תעשה, לכן הוא צריך היה לאכול, אז הוא בסדר גמור, אדם הראשון. כלומר, מבחינת ההלכה הרבנית, אדם הראשון צדיק גמור, אכל מעץ הדעת כמו שצריך. אז למה עושים לו כאלה צרות? יש המשך. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. בעיה. אז מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לאכול מעץ הדעת בלי למות. זה בעצם התוכנית. איך אפשר לאכול מעץ הדעת שממית בלי למות? צריך לאכול קודם איזושהי תרופה נגד מוות, זה עץ החיים. בעצם, החטא של אדם הראשון הוא ההקדמה של עץ הדעת לעץ החיים. עכשיו, ראיתם פעם עץ כשאוכלים אותו מקבלים דעת? מה זה לאכול דעת? אתם לא יודעים מה זה לאכול דעת? זה ללמוד. פשוט מאוד. אז וכי יש משהו נגד הגדלת הידע? ככל שתדע יותר, זה יותר טוב. השאלה היא, מה קודם למה? אדם הראשון היה צריך לאכול מעץ החיים קודם. הוא הלך לאקדמיה לפני שהוא הלך לישיבה. זאת אומרת, הוא בנה את העולם של הידיעות, העולם הסתמי שחוקר את מה, לפני שהוא מילא את עצמו בעולם ערכי של מי. ולכן ברגע שהוא אוכל מעץ הדעת לפני עץ החיים, עץ החיים מתחלל. הוא כבר לא יכול לאכול מעץ החיים. זה בעצם שלום כאן המאבק. שהדבר הזה הופך אחר כך להיות מאבק מתמיד במהלך ההיסטוריה. וכאן אני רוצה לדבר על עוד משהו שמופיע בתורה. כשאלוהים מתגלה אל בני האדם, איך התופעה הזאת מתוארת בתורה? זה נקרא פנים אל פנים. שימו לב לביטוי המפורסם בתחילת עשרת הדיברות, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה שמע מזה, אם אני לוקח את הדברים כפשוטם, יש מאחוריי. אבל על פניי, אל תעשה שטויות. מאחוריי תעשה מה שאתה רוצה. איך זה מסתדר מבחינה תיאולוגית, לא אכפת לי כעת. אבל יש פנים ויש אחור. גם רואים שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה רוצה לראות את פניי? לא תוכל לראות פניי. אבל, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. מה זה הסיפור הזה של פנים ואחור? אני אגיד את זה בקצרה מאוד, אני חושב שפניי זה הנבואה. אחוריי זה הפילוסופיה. כי כאשר אתה רואה מישהו מהפנים, אתה לא יכול לטעות, אתה יודע מי הוא. כשאתה רואה אותו מאחור, אתה לא יודע מי הוא, אתה רק יודע מה הוא. שאם אתם רואים יצור שמתהלך עם כומתה אדומה ונשק בעצלב ונעליים אדומות ומדים, מה זה? צנחן. אבל אם הוא פונה אליך, זה כבר יוסי. שבדל. חייל. לא, יש, אז, כלומר, זה בדיוק מה שהצבאיות עושה. היא מוחקת את הזהות. כן? היא רואה את מאחור, את האדם מאחור. יש לראות מהפנים. עושה דבר כלפי האלוהות. יש תוכן שנודע מן הפנים, הוא מישהו, יש תוכן שנודע מאחור, משהו. זה, אני חושב שהדברים הם פשוטים. אז השאלה היא, למה משה, אז כתוב, ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. אז אני בכוונה מתחמק, כי זה יביא אותי לדיון ארוך מדי. טוב שפתחת את הנושא. עכשיו, כדי להבין את הדברים עד הסוף, אני רוצה להביא לכם דברים שכתב חכם בספרד, שני דורות לפני הגירוש, לפני גירוש ספרד, כלומר בין המאה ה-15, שמו רבי אברהם ביבאגו, כתב ספר בשם דרך אמונה, ואותו חכם היה מלומד מאוד גם בפילוסופיה, ובספרו דרך אמונה הוא שואל שאלה, שאני רוצה לדון עליה עכשיו, זה ידרוש מאיתנו איזשהו מאמץ. רבי אברהם ביבאגו שואל, מדוע הגלות ארוכה כל כך? עכשיו, השאלה היא לא סתמית, כי הרי היה לנו, זה הגלות השלישית. הייתה גלות קדומה, גלות מצרים, והיא ערכה, לפי התלמוד, 210 שנים. זה הרבה 210 שנים, אבל זה, בכל זאת, לא כל כך. הגלות השנייה, גלות בבל, הייתה 70 שנה. נו, 70 שנה זה יותר קצר. הגלות השלישית שבה רבי אברהם מבגוחאי בספרד, הייתה ארוכה כאורך הגלות. אגב, היום אנחנו יודעים כמה זמן זה היה. 1880 שנה, מחורבן בית שני עד הקמת מדינת ישראל. חתיכת גלות עצומה, 1880 שנה. והוא עוד לא ראה מתי זה ייגמר. ואז הוא משתמש בפתגם, בפתגם פילוסופי, אני לא יודע מי אמר אותו, כנראה פילוסוף ערבי, אומר, השכל גולה בין החושים. אז בעצם הגלות היא משל לגלות השכל. והכיצד? אומר, רבי אברהם בגו משתמש במונחים קצת מיושנים, אבל אפשר להבין אותם, הוא אומר, יש מה שנקרא הצורה הישראלית. הצורה הישראלית, אני מתרגם את זה בשפה שלי, הוא מתכוון לנבואה. והוא אומר שלצורה הישראלית, או מה שהוא מכנה השכל האלוהי, יש מתחרים. מה הם מתחריו של השכל האלוהי? שלושה. האחד, החוש. יש תרבות שבנויה על החושים. התרבות הבנויה על החושים הייתה התרבות של מצרים הקדומה, שהייתה התמצית התרבותית המפותחת ביותר של האינטואיציה האפריקאית. ועם ישראל ישב שם כדי שיתברר ההבדל בין הצורה הישראלית לבין עולם החושים. עכשיו, אחד הביטויים המשוכללים ביותר זה היה הכישוף במצרים. לכן אין פלא שכאשר משה בא כדי לגאול את ישראל ממצרים, הוא מתחיל בפעולות שחרטומי מצרים מכירים אותם. התלמוד אומר שכאשר משה התחיל לעשות מהמתה נחש, צחקו עליו שם בביתו של פרעה. מה, אתה תלמד אותנו? זה אנחנו עושים בסמסטר ראשון. כן? ועוד כמה דברים, עד שבסוף הם אומרים באמצע המכות, וואו וואו, זה אנחנו כבר לא יודעים. אצבע אלוהים. ואז יצאנו ממצרים. לקח 200 שנה, כי המתחרה הזה הוא מתחרה שדורש 200 שנה של התמודדות. המתחרה השני זה הדמיון. עולם הדמיון, עולם התמונה, בבבל. בבל נתונה ביד הדמיון, חוכמתם הייתה חוכמת החלומות, האסטרולוגיה, וגם שמות המלאכים. הרבה מרכיבים דמיוניים באו לנו משם, ולקח 70 שנה לראות את ההפרש. החכם מישראל שמתמודד איתם נקרא דניאל, דניאל איש חמודות, והוא חי בתוך החצר של נבוכדנצר מלך בבל, הוא לומד את חוכמתם של הקסדים, עד שבסוף מתברר ההבדל בינו לבינם. ואז יוצאים מבבל. המתחרה השלישי, הוא קורא לו, רבי אברהם מבגו, הוא קורא לו החוש התבוני. שימו לב לביטוי, החוש התבוני. זה או חושים או תבונה, תחליט. ואז הוא אומר, כיוון שהחוש הזה מאוד נכבד, והוא נראה כמו השכל, לוקח הרבה זמן לברר אותו. עכשיו, מתי זה, הוא אומר, ורק כאשר נגמור עם זה, נוכל לצאת מגלות אדום, הגלות האירופאית. נשים לב דבר מעניין, מה התרחש, מתי נגמרה הפילוסופיה? הרי היה לה סוף. בסוף המאה ה-18, אדם בשם עמנואל קאנט, שאל שאלה פשוטה. הרי אנחנו הפילוסופים כל הזמן שואלים שאלות, ומנסים לתת תשובות. אבל לפני שאנחנו נשאל את השאלות, בואו נגדיר מהן הגבולות של היכולת השכלית שלנו. כלומר זה אפיסטמולוגיה, כלומר, עד איפה אני יכול לדעת? מה אני יכול לדעת? לפני שאני שואל את השאלות. ואז המסקנה שלו, 700 עמודים, אי אפשר לדעת כלום. ולמה אי אפשר לדעת כלום? כי כל תבניות החשיבה מתחילות מן החושים. זאת אומרת, הודעת בעל דין שהפילוסופיה היא החוש התבוני, כמו שאמר רבי אברהם מבגו. מה קרה מיד לאחר מכן? מתחילה הציונות. כלומר, בסוף ימיו של קאנט, שלט בצרפת, גנרל בשם בונפרטה, נפוליאון, ובתור שליח של הרפובליקה הצרפתית, הוא עוד לא היה קיסר, הוא כבש את ארץ ישראל. היה פה. וכאשר הוא כבש ארץ ישראל, הוא שלח קריאה ליהודים לשוב להקים את ממלכתם בארץ הזאת. אגב, בלשון של הפנייה, הוא פונה אל יהודי אסיה ואפריקה לבוא. הוא רוצה רק ספרדים בארץ, את האשכנזים הוא רוצה בצרפת. אבל זה מעניין, כלומר, בדיוק כאשר נופל את הפילוסופיה הקלאסית, זה הזמן של שיבת ציון. אבל מה קורה מאז? מה, אין מחלקות לפילוסופיה באוניברסיטה, אין פילוסופים? יש. אבל זה אחרי ייאוש. כלומר, הפילוסופיה התייאשה מלתת מענה אובייקטיבי לדברים, ואז נוצרים כל מיני זרמים כגון הפנומנולוגיה, כחלק מהאקזיסטנציאליזם, כשבעצם יש פה חזרה אל הדמיון, שבירה של תבניות החשיבה הקלאסיות, תשאלו את היידגר מה הוא חושב על זה, כלומר, אין כבר בעצם אמת, ואז האדם מדבר שוב על החוויה. וזה מסביר אגב את תנועות מחשבתיות כגון הפוסט-מודרניזם שהיום פוסה בעולם, הוא בא כתוצאה מן הייאוש הזה. שהשאלה, אז זה שלילי? אפשר, כל דבר אפשר להגיד זה שלילי. אפשר להגיד לא, זה הבנייה של הכלים החדשים, לשיבתה של הנבואה לעולם. מעניין. עכשיו מתוך כך, נשארו לי כמה דקות, נכון? אתם עייפים כבר? לא, לא, בסדר. אוקיי, מה שאני רוצה לומר זה שאחר כך יש בחינה על כל מה שנאמר כאן, עם ציון. אלא אם כן אני אתרשם שהייתם קשובים. חנוכה. חנוכה זה חג מאוד משונה. התלמוד בעצמו תמה. למה החג הזה לא בוטל? היה צריך לבטל אותו. הרי אם הוא בא לציין את העצמאות של הממלכה החשמונאית, חזרנו לשלטון. בסדר, זה כמו יום העצמאות. יפה מאוד. אבל המדינה החשמונאית חרבה, לא? אז אם היא חרבה, למה אתה ממשיך לחגוג אותה? כך שואל התלמוד. התלמוד אומר, זה בגלל שנתפרסם הנס. מה זאת אומרת שהתפרסם? הרבה ניסים התפרסמו, אז מה? אבל ברגע שבטלה הסיבה, אז בטלה מסופב. אלא, כנראה רצו החכמים לומר שהם הרגישו שחג החנוכה הוא בעל משמעות גם אחרי החורבן. אגב, היו עוד חגים בימי בית שני, יש רשימה של חגים שנקראת מגילת תענית, וכל החגים האלה היו ציון של ניצחונות של החשמונאים, וכל החגים האלה בטלו. היום אנחנו לא חוגגים את החגים האלה. חוץ מחג החנוכה. כנראה שהייתה הרגשה לחכמים שהחג הזה לא גמר את תפקידו. קודם כל, תפקיד ראשון יש לו. מה עושים בו? אחד הדברים שאנחנו עושים בחנוכה, אנחנו מדליקים נרות. אבל פה צריך להיכנס לפרטים של ההלכה. יש הדלקת נרות גם בשבת. הדלקת נרות שבת, התלמוד אומר, רגע, לא בכל שמן אפשר להשתמש, וגם לא בכל פתילה. רק שמן שדולק כמו שצריך, ופתילה הוא פתילה טובה. ולכן יש שמנים שיכולים, שלא עולים יפה בפתילה, או פתילה שיכולה להיגמר מהר, זה פסול לשבת. אומרתם, אבל לחנוכה זה בסדר. לחנוכה אפשר, כל שמן, כל פתילה זה בסדר. מה זה אומר? שלא אכפת לנו שיחבא. דבר נוסף, כמה זמן צריך לדלוק? חצי שעה. איפה אתה שם את זה? בחוץ. אז מה זה? אתה רוצה להדליק או אתה לא רוצה להדליק? אתה בעצם מציין שזה נר דועך. ההערה של החשמונאים הולכת ודועכת. אנחנו נכנסים לתוך לילה ארוך. הלילה של הגלות. גם בית שמיים מתאים לזה. בהחלט שזה הולך ונחווה. אבל בסופו של דבר, גם בתילל, זה לפי שיטתם, גם כן הנר הזה יכול לכבות, וכפתיים זקוק לה. אלא, שבעצם החכמים הרגישו, שבעקבות החשמונאים אנחנו נכנסים לתוך החושך. אבל הזיכרון של הניצחון החשמונאי נותן לנו זריקת מרץ לגלות וכוח לצאת ממנה. עכשיו תשימו לב, מתי זה יסתיים כל הסיפור הזה? זה יסתיים בחנוכה של שנת תו רש עין חט. זוכרים מה היה? אף אחד פה לא נולד אז. כן? חנוכה תו רש עין חט. בקף ד' בכסלב מגיע הגנרל אלנבי וכובש את ירושלים. למה הוא כובש את ירושלים? כמימוש להצהרת בלפור שהייתה כמה שבועות לפני כן. אז זה מצחיק, הצהרת בלפור כולם מדברים על זה, הבריטים בעד הקמת בית לאומי לעם היהודי בפלסטינה, כשפלסטינה לא שלהם, היא בידי הטורקים. כמה שבועות לאחר מכן, אלנבי כובש את ירושלים, הוא אומר, זה המימוש של הצהרת בלפור. הוא מגיע לירושלים בכף דלת בכסלב, הוא מקבל את המפתחות של העיר, יש מצבה מאחורי התחנה המרכזית בירושלים, עד עצם היום הזה, ששם רואים מה שהבריטים, אגב מאוד מעניין לראות את המצבה, כי יש שם מוטיבים מאוד מעניינים, המוטיב המרכזי שם זה צלבנים, כאילו הם באו לנקום את הנפילה של הממלכה הצלבנית, אבל הם מגיעים לירושלים, שם הם מקבלים את המפתחות, אלנבי נכנס לירושלים, הלילה הראשון שהוא עושה זה בקפה בכסלב, בחנוכה בירושלים. כלומר, חכמים ידעו שחג החנוכה יש לו תפקיד. הוא מביא להקמת מדינת ישראל. זה המשמעות. עכשיו, הדבר הזה גם תובע מאיתנו שתביעה עצומה. אם באמת אתה חוזר לארץ, בזכות חג החנוכה, וחג החנוכה היה ביטוי להתנגשות שהייתה בין ישראל לעמים, בין ישראל לבין הפילוסופיה, אז אולי זה אומר שעכשיו שחזרת לכאן, יש לך משהו שאתה צריך לומר. איזשהו תוכן. היה פילוסוף בשם ז'אן-ז'אק רוסו, מג'נבה. הוא כתב באחד מספריו, שבאוניברסיטת הסורבון, שהייתה אז אוניברסיטה דתית, ברור למעלה מכל ספק, שדבריו של ישעיהו הנביא, נאמרו על ישו. אבל ברור באותה מידה של ודאות לרבני אמסטרדם, שאין לזה כל קשר. לפיכך נראה לי שלעולם לא אבין את היהודים, עד שלא תהיה להם מדינה משלהם, ואוניברסיטאות, ובתי מדרש, שבהם יוכלו להתבטא בלא פחד, רק אז נדע מה יש להם לומר לנו. טוב, אז מה קרה בינתיים? יש מדינה, היהודים חזרו, יש להם אוניברסיטאות, מבתי מדרשות, ומה יש לכם לומר? אנחנו קצת מעססים, לא יודעים מה לומר. זה הדבר הזה הוא תביעה, זה לא דבר פשוט בכלל, זה מסביר חלק גדול ממה שמתרחש באופן תת מודע בשיח בין ישראל לעמים היום. כן, כלומר יש תביעה, חזרתם, עשיתם בלגן, ערערתם על התרבות, על כל התיאולוגיה הנוצרית, נו, אז בטח יש לכם מה לומר. ואז היהודים מעססים. טוב, אז הדבר הזה, אגב, המעססים הם דתיים באותה עמידה. אבל זה לא קשור לחילונים ודתיים. הדתיים אומרים, תעזבו אותנו בשקט, אנחנו בבית המדרש. מה יש לכם לומר לאנושות? מה אם ונברחו בך כל משפחות האדמה? עכשיו, הדבר הזה מביא אותי להרהור נוגה. אתם יודעים, בתפילת על הניסים שאנחנו אומרים בחנוכה, שהתחלתי להסביר אותה בהתחלה, יש איזה משפט, כשמתארים שמה את המלחמה וטיהור המקדש, בסוף אומרים, ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. שכאילו היה קידוש השם אדיר. מה קידוש השם האדיר? שהיה בעקבות נס חנוכה. פשוט מאוד. מאותה שעה, היהדות הפסיקה להיות איזה קוריוז תרבותי של כמה משוגעים בגבעות של השומרון, ופתאום, הממלכת יהודה הפכה להיות חלק מהמשחק הפוליטי הבינלאומי. ברית עם רומא, מלחמה נגד הפרטים, בקיצור, יש מדברים עלינו. ומאותה שעה התחילו להתעניין ביהדות. לפני כן זה בכלל לא עניין אף אחד. אפשר לומר, אני לא חושב שמתתיהו היה אוהב את מה שאני הולך להגיד, שאחת מההצלחות של החשמונאים זה הנצרות. כלומר, הנצרות הייתה בעצם הקליטה שהייתה לעולם ההליניסטי-רומאי של היהדות. כן, הפכה להיות הדת הרשמית של האימפריה הרומית. ואז נוצרה בעצם התרבות המערבית בזמננו, שהיא מין יצירת כלאיים של הפילוסופיה עם דברי הנביאים. כן, כלומר, זה קרה פה משהו. עכשיו, זה קרה בצורה שלא מצאה חן בינינו כל כך, שלא לדבר על האינקוויזיציה ועוד כמה צרות שנעשו בעקבות זה, והשואה, כן, כל זה. אבל בכל זאת, יש פה איזה משהו. עכשיו, אני רוצה להתייחס קצת לפח השמן. כולם מדברים נס פח השמן. למה צריך בכלל את הנס הזה? הנס הזה לכאורה לא מעניין בכלל. כלומר, מה זה שפח שמן דולק 8 ימים לעומת הקמת מדינה? ברור שעיקר עניינו של החג, זאת העובדה שחזרה הממלכה לישראל. אבל זה בדיוק מתקשר לבעיה שהתחלנו בה בתחילת האלימות שלנו. אנחנו ניצחנו את היוונים. יפה מאוד, שמם יהודה המכבי, איזה מצביא, חבל על הזמן. כל הכבוד לו. אז ניצחת את היוונים. אבל אולי היוונים צודקים? כלומר, הבסיס הרעיוני, האידיאולוגי, אפשר לומר, אולי נשאר של היוונים. אולי בעולם שבו אין גילוי שכינה, אין משמעות לזהות היהודית לעומת זהויות אחרות. יש היום מה שנקרא דיאלוג בין דתי. מה זה דיאלוג בין דתי? נפגשים כומר ופסטור ואיזה בודהיסט וגם איזה קאדי וגם איזה רב, וכולם מדברים שאנחנו מגנים את השימוש בדת לצורכי אלימות. ואז יוצאת הצהרה משותפת, מאוד יפה, מתפרסמת בעיתונות. יש גם כיבוד חלבי בחוץ, ולוחצים ידיים, ונחמד, היה כנס בין דתי. מה בעצם יש מאחורי זה? בעצם כולם אומרים אחד לשני, אתה יודע, כולנו מבינים שאנחנו לא מבינים כלום. זה עולם שבו אלוהים יפסיק להתגלות. אז למה שנהרוג אחד את השני על דברים שמלא אף אחד לא מבין? זה, איך אמר הנביא, ימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת. אז משום מה לריב. אז בעצם זאת השאלה שעולה אחרי הניצחון החשמונאי. אז בעצם מה נספח השמן בא לעשות? הוא היה איזה מין קריצת עיניים בעולם שבו אלוהים לא מדבר, לומר לחשמונאים, זה בסדר מה שעשיתם, אני מסכים, אני איתכם. לכן החשיבות העצומה שהסיפור של נס פך השמן תפס, זה תפסה במהלך ההיסטוריה שלנו. למרות שלכאורה זה דבר קטן, פעוט. הרי ניסים בבית המקדש היו כל הזמן. גם זה יכול להיות. אבל זה בא להראות שעדיין שריד של נוכחות של השכינה יש בישראל, גם במצב שבו יש סילוק השכינה. וזה ההסבר לצורך בנס פך השמן. יש לכם עוד כוח? כן, בטוח? שאלת את כולם? בסדר, טוב. אני רוצה להגיד משהו. נשים לב לשמות של החשמונאים. שמתם לב? איזה שמות יפים? מתתיהו, יונתן, יוחנן, יהודה, שמעון, אלעזר. שמות, אחלה שמות. תעברו עוד דור, יהודה, יוחנן, הורקנוס. אחרי זה, יהודה, אריסטובלוס. זה, לא יודע, מי שרוצה, מי שמחפש שם לילד שלו, אפשר לקחת משם. טוב, תגידו, בסדר, אבל השם הראשון זה שם בעברית. יוחנן, יהודה. עוד דור, אלכסנדרוס ינאי. אלכסנדרה, שלום ציון. השם היהודי הוא שני. עוד דור, אורקנוס, אריסטובולוס, אנטיגונוס. זהו, נגמר. נגמרה הממלכה החשמונאית. עכשיו, זה לא סתם שמות יוונים. זה כל התרבות הפוליטית של היוונים נכנסה לשם. רציחות, ניופים, שחיתויות, מלחמות אחים. לא יאומן מה שקורה שם. דווקא במשפחה של הצדיקים הקדושים האלה שתיארו את המקדש, הם נפלו לאן שהם נפלו. כן, זה מותיר איזה טעם מר. ההסבר הוא פשוט מאוד. אתם יודעים למה הם נפלו לשם? כי הם היו כהנים צדיקים. כהן צדיק לא יכול להיות בשלטון. כי הוא מבין בקדושה. מה שחשוב זה שהמקדש ימשיך להתקיים, שהקורבנות יהיו לרצון, שיתפללו, שיתנו צדקה וכל. אבל איך אתה מנהל מדינה? לא יודע איך מנהלים מדינה. אני לומד מהתרבות הפוליטית, ממדעי המדינה של היוונים. שם הם יודעים. את זה אני לומד. אתה לומד את זה? תראה מה זה מביא אותך. בעצם זה כאן השורש של הביקורת שהייתה נגד החשמונאים על זה שהם לא המליכו את שושלת בית דוד. בית דוד זה מדעי המדינה שלנו. ולכן הציפייה המשיחית בעצם נשארה עם הלשון בחוץ בעקבות הממלכה החשמונאית. אף על פי כן, דבר גדול היה כאן, שהיה שלטון עברי עצמאי במשך 200 שנה, וזה בעצם עשה רושם כזה בהיסטוריה האנושית, שנותרה, אפשר לומר, כל הפניה של התרבות האנושית השתנו בעקבות כך. יש מישהו שחולק על זה, קוראים לו יובל נוח הררי, כתב ספר משגע, שבו הוא מסביר בין היתר, אגב ספר מעניין, מלא עובדות היסטוריות, לא חידש שום דבר, פתאום התגלה לו שיש תורת האבולוציה, וואו, באמת לא ידענו, אבל הוא כותב שבין כל התרבויות היהדות לא השפיעה כלום, לא עשה כלום, יהדות זה לא משמעותי בהיסטוריה האנושית, ואל תגיד לי נצרות ואיסלאם, כי זה כמו שתגיד שהאימא של ניוטון השפיעה על העולם בגלל שיש ניוטון. יש רק הבדל אחד שהוא פשוט הוא לא הבין. ניוטון לא טען שהוא האימא שלו. והנצרות והאיסלאם טוענים שהם ישראל. אז כנראה שבכל זאת זה חשוב להיות עם ישראל. אז בינתיים אנחנו נשארים פה עם איזושהי שאלה. מה יש לנו לומר לאומות העולם? וכל אחד יענה איך שהוא רוצה. תודה רבה, חג שמח.